שלום וברכה. נשאלת השאלה, מה הן המצוות של ליל הסדר? אם נעשה רשימה, אנחנו נראה שיש הרבה מאוד מצוות בליל הסדר, המיוחדות לליל הסדר, ונצטרך לחפש מהו המכנה המשותף, כדי שנוכל לעמוד על עניינו של היום הזה, הלילה הזה. אז קודם כל, הדבר הראשון, ארבע כוסות. יש מצווה לשתות ארבע כוסות. יש גם מצווה לספר ביציאת מצרים. ומצווה לאכול את קורבן הפסח, ואת קורבן החגיגה, ואת המצה, ואת המרור. ובזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, אפיקומן. וברכת המזון, והכרפס, וההלל. אני חושב שעשיתי רשימה, פחות או יותר, מדויקת, של המצוות המתקיימות בלילה הזה. אם כן, הרבה מאוד מצוות. ומהו המכנה המשותף? המכנה המשותף הוא פשוט ביותר, והוא הפה. כלומר, מי שעושה את כל המצוות האלה, זה הפה של האדם, הן בהכנסת דברים לתוך גופו, יין או פסח, מצה ומרור, או על ידי דיבור, שזה או בהגדה, או בברכת המזון, או בהלל, כלומר הכל, או קידוש, כן? אלה הן מצוות, כולן נעשות על ידי הפה, אדם שלא יכול חלילה להשתמש בפיו בליל הסדר, בעצם אין לו מה לעשות. כן, מעניין שיש מכנים משותפים אחרים, למשל בראש השנה האיבר שנדרש לעבוד זה האוזן, צריך לשמוע כל שופר. בחג הסוכות זה הידיים, יש מצווה ליטול את הלולב. בחנוכה לראות את נר חנוכה וכדומה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לעמוד על שורשו של העניין דרך האיבר המעורב. אז כפי שאמרנו, בפסח זה הפה. וזאת למה? משום שכאשר האדם יוצא מעבדות לחירות, אז הפה סח. כלומר, מה שיש לו לומר, מתחיל להיות משמעותי. עד אז אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, ועל זה נאמר, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. זאת אומרת, ברגע שאתה בעל מעמד בעולם הזה, דבריך הם משמעותיים ומתחילים להקשיב להם. אבל עד אז אין לזה כל משמעות. אין, כפי שמצאנו גם בספר הכוזרי למשל, כשרבי יהודה הלוי שם בפיו של מלך כוזר את האמירה שכדאי לו לפנות אל בעלי הדתות, אל הנוצרים ולמוסלמים, אבל לא אל היהודים. וזאת משום שהם בזויים וסנועים, ולכן בוודאי שאין לדבריהם משמעות. כן, כן, אנחנו רואים הדגמה ברורה של היעדר המשמעות של מי שנתון לעבדות. הייתי אומר יותר מזה, גם בעת החדשה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שלאורך כל הדורות של התרבות המערבית, שהייתה זה היה סך הכל תקופה די ארוכה, היהדות תמיד נחשבה לחסרת משמעות, או משום היותה בזויה, או משום היותה בלתי קיימת. למשל, היה מושג ידוע בתרבות האירופית, עד לפני לא הרבה זמן, קראו לזה המושג של התרבות היהודית-נוצרית. כן? Judeo-Christian, Judeo-Christian וכדומה, יש ביטוי כזה. היו משתמשים בביטוי של המסורת או התרבות היהודית-נוצרית. למה התכוונו אלה שהשתמשו בביטויים האלה, בביטוי הזה? התכוונו בעצם לנצרות. היהדות נחשבה תמיד כמין טיוטה ראשונית, שהגיע לידי בגרותה דרך הנצרות, והיהדות נחשבה לאיזה משהו, איזה מין שריד ארכאי, אמנם חביב ונחמד, אבל סך הכל חסר משמעות אמיתית, כי מי שבאמת מטפל בעולם זה הנצרות. והמחשבה הזאת הגיעה עד כדי כך, שאחד מגדולי ההוגים של המאה ה-20, סרטר, כשכתב, החליט לכתוב ספר נגד האנטישמיות, מתוך כוונות טובות, כן, הגיגים בדבר השאלה היהודית, אומר דבר מעניין ביותר. הוא אומר שסך הכל, האנטישמים שהוא מזהה אותם כענף של הגזענות. האנטישמים הם אנשים רעים. מדוע? הם משוכנעים שהיהודים שונים מכולם. וזה סתם שקר. לא רק שהיהודים אינם שונים מכולם, לא רק שהיהודים הם כמו כולם, בעצם היהודי אפילו לא קיים. היהודי הוא המצאה של האנטישמי. האנטישמי המציא את היהודי כדי ליצור מושא לאנטישמיות שלו. במילים אחרות, הייתי אומר באופן מוגזם קצת, שאם ניקח אדם אחד מכל באי עולם ונקיף אותו ב-20 אנטישמים, הוא יהפוך אוטומטית ליהודי, לפי סרטר. או כפי שהוא כותב, זה עם ללא היסטוריה, למרות היותו העתיק שבכולם. הדבר הזה הוא מאוד מוזר. כן? איך יכול להיות שהוא חושב שהיהודי לא קיים? הייתי אומר אפילו שהעמדה הזאת שבאה להגן מפני האנטישמיות היא בעצם יותר אנטישמית מכולם. היא אומרת, העם היהודי בעצם לא קיים. או הייתי אומר אפילו יותר מזה. אם הוא היה קיים, אז אולי האנטישמים היו צודקים. ואפשר לומר, והעמדה הזאת השתנתה. הדברים האלה נכתבו בשנת 1947, אחרי השואה. והדברים האלה השתנו, כאשר סרטר כבר היה זקן, והוא הבין שהיהודי קיים. יש ישות יהודית, יש זהות יהודית, לא פחות מכל זהות אחרת. מה גרם לשינוי הזה? כמובן, הקמת המדינה, אבל עוד יותר, מלחמת ששת הימים. אז ניתן לומר שגם כן, לפני שעם ישראל יוצא מעבדות לחירות, אין לדיבור שלו משמעות. לכן יציאתו מעבדות לחירות היא פתיחת הפה, וזה חג הפסח. לכן כל המצוות של הלילה הזה, הן תלויות בפה. עד אז, כשאנחנו מדברים, מהי השפה שבה אנחנו מדברים? התשובה היא שעד עכשיו, עד אז אנחנו מדברים בארמית. הארמית היא השפה של העם היהודי כשהוא במצב של נגזרת ביחס לעצמו, כאשר הוא במדרגה נמוכה. איפה מצאנו זאת? למשל, כשאברהם אבינו שקוע בארם, אז השפה שלו היא הארמית, עד כדי כך שקוראים לו אברהם, אב להרם. וכאשר יעקב אבינו יוצא מגלות ארם, אז נעשה מעבר בשפה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. כלומר, היציאה מן הגלות היא המעבר מן השפה הארמית לשפה העברית, או הייתי אומר כך שהארמית היא התת מודע הקולקטיבי, השפה שבה מדבר התת מודע הקולקטיבי של העברי. כאשר אנחנו יוצאים מן הארמיות, חוזרים לעבריות, אנחנו יוצאים מעבדות לחירות. דבר דומה מצאנו אצל אבותינו כשיצאו ממצרים. ויקראו ויאמרו בני ישראל מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מאוד מוזר. או שתקרא לזה מה, כי הרי אתה לא יודע מה הוא, אז תגיד מה הוא. כי אתה אומר מן הוא. אלא שהם דיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון הקודש. זה אופייני לגלות. כמו כן גם, כל פעם שעם ישראל חוזר לגלות, הוא חוזר לדבר ארמית. תלמוד בבלי וירושלמי, כתובים בארמית. הרבנים ביניהם מדברים בארמית כשהם מתכתבים זה עם זה, וכדומה. היציאה מן העבדות לחירות היא מעבר מן הארמית לעברית. לכן גם, הדרשה שנדרשת בהגדה של פסח, היא הדרשה על הפסוקים של ארמי עובד אבי. ואז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוציאנו מן הארמיות, דהיינו מן ההיבלעות בתוך הקוסמופוליטיות הארמית. לכן גם מובן מה שמתחילה בו ההגדה. ההגדה מתחילה בפסקה, שאיננה אגב חלק אינטגרלי של ההגדה בימי קדם, אבל בכל זאת, הלחמה עניה. הלחמה עניה זה בשפה זה, זה בארמית, נכון? כן. הלחמה עניה, דיאכלו אבהתנה בארעד מצרים, כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח, השתה אחה. כל זה בשפה הארמית. ממשיכים, אחרי השתה אחה, לשנה הבאה, פתאום מתחיל להיות בעברית. לשנה הבאה, בארעד ישראל, עוד פעם חזרנו לארמית. השתה אחה עבדה, לשנה הבאה, עוד פעם בעברית, בארעד ישראל בנחורין. מה קרה? כלומר, ההתחלה של ההגדה היא בזמן שאתה נתון בגלות ואתה מצפה ליציאה. אז כל פעם שיש ציפייה לגאולה, זה בעברית, לשנה הבאה. אבל אתה זוכר שאתה בארמית. מכאן ואילך, הכל בעברית. מה נשתנה? עבדים היינו, מתחילה, רבן גמליאל, אחר כך פסח מצה ומרור, הלל, ברכת המזון, כל זה בעברית. עד שמגיעים בסוף לפיוטים. לפיוטים יש אחד מי יודע. זה בעברית, נכון? עד שמגיעים 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתה. שבתה זה שבוע. כן? זה בארמית. אחר כך בכלל זה מתחיל להסתבך. 10 דיבריה, 11 כוכביה, 13 מדיה. פתאום הארמית מתחילה לחדור, ואז חד גדיה, כולו ארמית. כן? זאת אומרת שחוזרים. כלומר, זה נכתב בזמן הגלות, הדברים האלה. אז לאיזה שעה, בלי זמן, ליל הסדר, פתאום התרוממנו אל העברית, לקראת הסוף חוזרים אל הארמית. כן? אני מעולם לא אמרתי את מה שאתה מייחס לי, שהארמית היא אוניברסלית. מעולם לא אמרתי את זה. אבל מה שאני כן אמרתי, זה שהארמית היא קוסמופוליטית. מה פירוש הדבר? הקוסמופוליטיות זאת היא עמדה שמבטלת את הערך של הלאומיות. כלומר, כל בני האדם הם אזרחי העולם, קוסמוס פוליטס, כן, אזרח העולם, ואז בעצם אין משמעות לקיום הקדושה הקולקטיבית. לעומת זה, היציאה מן הגלות, היציאה ממצב כזה של קוסמופוליטיות כפויה על היהדות, הופך אותנו לאומה אוניברסלית. מכאן ואילך אנחנו יכולים להיות בעלי הקרנה על כל העולם כולו. עוברים מאברהם, אב לארם, לאברהם, אב המון גויים דתיך, דווקא מתוך הייחוד הלאומי. ברור? אז זה מה שאני אמרתי, לא מה שיוחס לי בטעות. כן. בבקשה.
אז
שאל, עכשיו תשאל. שמו לך מיקרופון, עכשיו תשאל. כן. אתה אומר שאם כן, היינו צריכים עכשיו לעבור אל העברית ולבטל את כל הלימוד שלנו שבארמית. זה מה שאני אמרתי. אם כן, השאלה, מדוע אנחנו לא עוברים אל העברית? התשובה היא בגלל שאנחנו לא יצאנו לגמרי מן הגלות. עדיין משהו נשאר בנו. כן? לכן אנחנו גם ממשיכים הלחמניה. צריך להבין, השפה הארמית, הגמרא אומרת שהיא השפה האידיאלית בשביל לקונן. קינה. כן? קינה זה בארמית. ולכן אפשר לפרש את הלחמניה שבתחילת ההגדה בתור קינה. אנחנו מקוננים. על מה אנחנו מקוננים? על זה שאנחנו אומרים כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. הרי זה פשוט לא נכון. כן, הרי מה זאת אומרת? כל מי שצריך שיבוא ויפסח? הרי זה פשוט נגד ההלכה, לא? שהפסח אינו נאכל אלא למנויו. מתי נמנים על הפסח? לפני שחיטתו. מתי שוחטים את הפסח? מתי שוחטים את הפסח? אה? מתי שוחטים את הפסח? מה זה ערב פסח? באיזה שעה? אחרי הצהריים, נכון? אחרי הצהריים שוחטים את הפסח. כלומר, כשמתחיל ליל הסדר, אז הפסח כבר שחוט מזמן. ולכן אי אפשר אז להימנות עליו. והנה, איך יכול להיות ש... עורך הסדר אומר כל דצריך יתה ויפסח, הרי זה לא יכול להיות, כבר היה לי, הרי זה למנויו, ואי אפשר כבר להימנות יותר. אלא מה? בגלל שבימינו אין לנו קורבן פסח, לכן אנחנו במצב כזה שכל דצריך יתה ויפסח. ואז לכן זה נאמר בלשון קינה. אבל לשנה הבאה, בערד ישראל, שנה הבאה אנחנו כבר לא נעשה ככה, לא יהיה כל דצריך יתה ויפסח, רק מי שנמנע בבוקר, אז נוכל לצרף אותו אל הקורבן. כן. אז אם כך, יש כאן אמירה, הלחמה עניד יאכלו הוועתנה. וזה בעצם מסביר שחזרנו לאכול את הלחם, לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. הרי לכאורה, אנחנו זה לחם, אוכלים לחם של חירות, לא? אז למה אתה אומר לחמה עניד יאכלו הוועתנה? כיוון שחזרנו אל הגלות. זה בעצם קטע שנכתב בגלות, צריך לזכור. כן, לא בכמו, לא בימינו, אבל נכתב אז בגלות. אז בעצם חזרנו לאכול לחם עוני, כמו אבותינו במצרים. לפי זה גם מובן מדוע זה כתוב כאן. הרי זה דבר מאוד לא מובן. מתי שואלים מדוע אנחנו אוכלים מצה? במה נשתנה, נכון? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ או מצה, הלילה הזה כולו מצה. ואז אחרי שהילד שואל, הבן שואל, צריך לענות לו. מתי נענה לו? נענה לו בתוך ההגדה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום ש וכו'. אז איך יכול להיות שעוד לפני שהבן שאל, האבא מנדב את האמירה, הלחמה עני יד יאכלו אבא הטענה בירד במצרים? לא מובן, נכון? כנראה שהלחמה עני איננו תשובה לשאלה של הבן, אלא הוא משהו אחר לגמרי. הוא בא להצדיק את זה ש... מה עשינו בדיוק לפני שהתחלנו את הלחמה עני? מה עשינו? הקרבנו קורבן פסח? זה היה אחרי הצהריים. אבל מה, במה התחלנו את הלילה? קידוש, ואחרי הקידוש מה עשינו? כן, ואחרי שאכלנו את הקרפס? מה? נתידדים אחרי אכילת הקרפס? אז מה עשינו אחרי הקרפס? חצינו את המצה, נכון? למה חצינו את המצה? בגלל שהתורה אמרה לחם עוני, ולחם של עניים זה חצי, כן? אני לא אוכל לחם שלם, אוכל חצי לחם. לכן חוצים. כדי להסביר את זה למסובין, אומרים, הלחמה עניה, דיאכלו אבותינו. אנחנו בעצם באים לאכול את הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. זה בעצם בא להצדיק את זה. אחר כך, למה בכלל אוכלים מצה? זה יתברר בהגדה. מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו, זה סיפור בפני עצמו. עכשיו נשאלת השאלה, מה התוכן שאנחנו מעבירים אל השואל? כן, אנחנו באים להסביר לו מה קורה בלילה הזה, נכון? הרי הילד שואל מה נשתנה הלילה הזה, וצריך להסביר לו במה הוא נשתנה. ויש לזה שתי אפשרויות, שהן בעצם שתי מסורות שונות. אפשר להגיד לו, תשמע, היינו פעם עבדים, יצאנו מעבדות לחירות. זה בעצם האמירה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. זה ההסבר הראשון. אפשר לענות לו משהו אחר לגמרי, להגיד לו, תראה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הרי זה העיקרון שכתוב במשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש את השאלה, מהי הגנות ומהו השבח? יכול להיות שהגנות זה שעבדים היינו, ואז ממילא השבח, ויוציאנו השם אלוהינו משם. אפשר להגיד שהגנות זה שהיינו עובדי עבודה זרה, ואז ממילא השבח, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אז מה עושים? בזמן הגמרא, בזמן התלמוד, היו שתי אסכולות. היו משפחות שבהם היו אומרים עבדים היינו, בלבד. והיו משפחות שבהן היו אומרים מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, בלבד. בתקופה מאוחרת יותר, אחרי סיום התלמוד, בתקופה הסבוראית, אוחדו שתי הנוסחאות. ואז אנחנו אומרים, בהגדה של פסח שלנו, אנחנו אומרים גם עבדים היינו, וגם מתחילה. זה מסביר אגב, מדוע יש שתי התחלות להגדה. הרי ההגדה היא תשובה לשאלה, נכון? איפה מופיעה השאלה של הבן? מה נשתנה? אתה בטוח? מה אם כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? חכם מה הוא אומר? תם מה הוא אומר? סימן שיש עוד פעם שאלות. נכון? השאלות של מה נשתנה לקוחות מן המשנה. השאלות של ארבעה בנים לקוחות מן המחילתה. נכון? אז מדוע יש פעמיים מההתחלה? כי היו שתי אגדות. אגדה עם שאלות של מה נשתנה, שהתשובה עליהן זה עבדים היינו. יש עוד אגדה של מתחילה, שמתחילה הוא תשובה לשאלות של ארבעה בנים שבמחילתה. כן. בדיוק. כלומר, כאן אנחנו מבינים שזה לא שהיא חלוקה לשניים, יש מחלוקת מהי האגדה. האם האגדה, האם המאורה שאנחנו באים לציין בלילה הזה הוא מאורה לאומי או מאורה דתי? מי שאומר עבדים היינו, רואה את האגדה, את כל הסיפור של ליל הסדר, כשחרור לאומי. לעומת מי שאומר מי תחילה עובדי עבודה זרה, רואה את זה כמאורה דתי. אז יש פה מחלוקת דתית לאומית. מה ההלכה? ההלכה היא דתית לאומית. כלומר, או הייתי אומר, יותר נכון, לאומית דתית. זה מתחיל מעבדים היינו, וזה הבסיס של מי תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. בדיוק, לפני שקיבלנו את התורה, יצאנו ממצרים. עכשיו צריך להבין שיש כנראה איזשהו דיאלוג נסתר בין בעלי שתי האגדות. המגיד של עבדים היינו, יש לו ביקורת סמויה על מי שאומר מתחילה עובדי עבודה זרה. הרי מה הוא אומר? ואפילו, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו, יש גורסים זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לשמור שבת. וכי מצאנו שיש צורך להזכיר שגם הרבנים צריכים לקיים מצוות, שהמגיד רואה לנכון לומר, גם הרבנים צריכים לספר ביציאת מצרים. מה רוצה המגיד לומר? אם זו מצווה, הרי מצווה זו מחייבת את כולם. גם תלמידי חכמים אומרים קריאת שמה בכל יום ויום, גם תלמידי חכמים צריכים לאכול כשר. אז למה צריך פתאום להגיד לנו שגם תלמידי חכמים צריכים לספר ביציאת מצרים? דבר פשוט אין הדעת סובלתו. או, אלא שבעצם היה מקום לחשוב שאולי תלמידי חכמים לא צריכים לספר ביציאת מצרים. מדוע? כי אולי הם לא שמחים כל כך שהם יצאו ממצרים. מדוע? כי הרי עם הארץ הוא רוצה לצאת ממצרים. למה? הוא רוצה עצמאות. עמי הארצות אוהבים עצמאות. למה? הם לא אוהבים להיות משועבדים למישהו אחר. אתה אומר לי מה לעשות, אני לא אוהב שאתה אומר לי מה לעשות, אני רוצה לצאת מעבדות לחירות. אז בשבילו יציאת מצרים זה שמחה. אבל תלמידי חכמים, מה הם היו רוצים? היו רוצים שפרעו ייתן להם עצמאות דתית. שבט לוי. בדיוק, שבט לוי. אתם תעסקו בתורה, אנחנו לא נפריע לכם. אתם תוכלו לקיים את מצוות אלוהיכם, לסבוח לאלוהיכם בארץ מצרים. אולי זה אפילו עדיף. כי אם אנחנו נהיה תחת שלטונו של פרעו, פרעו ייקח על עצמו את כל התיקים הכבדים. הוא יטפל בביטחון, בכלכלה, ביחסי חוץ, סדר פנימי, אני יודע, טיפוח התרבות, כל הדברים האלה, זה יהיה שלו. אנחנו נהיה פנויים בזכות פרעו, נהיה פנויים לעבודת השם הדתית. ולכן אפשר לומר, זה שהיינו מוכרחים לצאת ממצרים בשביל לעשות את זה, עבור תלמידי חכמים זה דבר שהוא בדיעבד, לא כל כך כדאי, אין מה לשמוח בזה. אז אומר המגיד, וזו הסברה בעצם של מי שאומר מתחילה עובדי עבודה זרה, אומר לו המגיד, אבל אתה רואה שגם הרבנים צריכים לספר ביציאת מצרים. סימן שהמאורע הוא קודם כל מאורע לאומי. וזה משום שאין תורה בלי לצאת ממצרים. כלומר, אינך עבד השם כל זמן שאתה עבד פוליטית למישהו אחר. לכן יש הכרח של יציאת מצרים כבסיס לקבלת התורה וכדומה.
אז מה שבדיגת על המצרים? אם בעצם הוא עדיין אין לנו...
אז מה שבט לוי עשה במצרים? הוא עסק ברוחניות. הוא עסק במסורת של האבות, הוא עסק בדעת אלוהים וכדומה. במוסר של האבות. אולי במצוות שהאבות מסרו לנו. אפשר לומר שעבור שבט לוי, בעצם שאמר, מצרים הייתה מקום הפריחה של שבט לוי. אבל לא זו התוכנית של הקדוש ברוך הוא עבור עם ישראל. התוכנית היא תוכנית לאומית. ולכן אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה, זה הגנות, ממלא השבח הוא, ויוציאנו השם אלוהינו משם. ביד חזקה ובזרוע נטויה. כן, אנחנו אומרים דבר שלכאורה גם כן לא כל כך מובן, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. לכאורה זה משפט אבסורדי לחלוטין. זאת אומרת שאלמלא יציאת מצרים לפני 3,300 שנה, אז היינו עדיין משתמשים באותה טכניקה מפגרת של בניית פירמידות, ואפילו פרעה עדיין היה חי. כן? היינו עדיין עבדים לפרעה במצרים. וזה כאן דבר ממש לא מובן, וכי העולם לא היה מתפתח. אפשר לציין הרי כל מיני אפשרויות. אפשר לומר שפתאום המצרים היו נהיים דמוקרטיים, ליברליים, משחררים אותנו. יכול להיות שאנחנו היינו מורדים במצרים, יכול להיות שאיזה כובש מבחוץ היה משחרר אותנו. יכול להיות היה גם שהיינו נגמרים במצרים, או מתבוללים במצרים. כלומר, לומר שבמש, או שבכלל הטכניקה של הפירמידות הייתה עוברת מן העולם, ושפתאום היו עוברים לאופנה של פירמידות מתנפחות. כלומר, לא מובן מה זה הסיפור הזה, שכנראה אם לא היינו יוצאים אז ממצרים, היינו ממלאים את כל אפריקה בפירמידות, מאלכסנדריה ועד קייפ טאון. כן, זה מה שכתוב. היה אומר הרב קוק דבר מאוד עמוק, אלמלא יציאת מצרים, העולם לא היה משתנה. הוא היה נשאר כמות שהיה. כלומר, הייתה הקפאה של הקדמה האנושית. ונשאלת השאלה אם זה נכון. התשובה היא שכן, ודאי שזה נכון. כי הרי אנחנו רואים שהרעיון של הקדמה, זה שהעולם בכלל יכול להתפתח, זהו רעיון שצץ אך ורק במרחבים התרבותיים שבהם שמעו על יציאת מצרים. במקומות שבהם לא שמעו על יציאת מצרים, בעצם הרעיון של הקדמה לא הגיע. וזה בעצם עדות נפלאה לכך שהיציאה שלנו מעבדות לחירות הייתה ההוכחה לעולם כולו שניתן להשתחרר מהדטרמיניזם, שניתן להשתחרר מן הכבלים של הטבע, וממילא גם אפשרות יש לשנות את העולם כולו. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, כל העולם כולו היה נשאר במצבו הקופה על שמריו, ויוצא לפי זה שהרב קוק צודק כשהוא אומר שיציאת ישראל ממצרים תהיה לעד האביב של העולם כולו. שלום וברכה.